וגם לצופות בבית. אז ברוכות הבאות לזמן אלול. היום יש לנו את השיעור של פתיחת אלול. שבוע הבא אני כבר מעדכנת מראש הרבנית תעשה פתיחת אלול
רומניה.
ברומניה.
זה שטחים כבושים.
זה שטחים כבושים, נכון, צ'סקו. ושבוע אחרי זה, ה-15.9, אנחנו יוצאות למסע, מסע סליחה, שיעור סיור עם הרבנית ימימה, מערת המכפלה, מקומות מדהימים, נהיה גם בקבר של רות וישי, אבי דוד המלך. שיעורים, הכל יהיה מלווה עם הרבנית, עם מי שהייתה איתנו במסע בעוטף יודעת איך נראה סיור כזה, ארוחת ערב מפנקת. ואחר כך אנחנו ממשיכות לסליחות בכותל, חוזרות מירושלים לסביבות אחת בלילה, לקחו בחשבון, היציאה מתל אביב ומירושלים. בנות בחברון שמתבאסות שזה זה, הרבנית הגיע אליכם בעשרת ימי תשובה למשהו אחר, לנשות חברון, וזה מסע מדהים.
אנחנו מצלמים
את הרבנית בכל מקום, יהיה לכם שיעורים סדירים כל שבוע, איפה שהיא תהיה, היא קצת מעופפת לנו, כי עוד אנשים בעולם רוצים אותה, מה נעשה?
זה היה יפה. שבוע הבא ברומניה, ואתם מבינות שאף אחד לא נוסע מרצונו לרומניה. אין שום שופינג, אבל לקהילה היהודית. אני מתרגשת מאוד, ברוכות השבות. זה כן. שבות בבית, ושבות בבב, ושבות בעין. איזה כיף לי. ואנחנו ממש, ממש, בזמן מאוד מאוד גורלי, אנחנו נקרא בשבת את פרשת כי תצא, ושבת אחריה את פרשת כי תבוא. בין הכי תצא לבין הכי תבוא, השנה החדשה, אנחנו עומדות בנקודה שאני לא זוכרת כמותה באמת מאז שאני קיימת, נקודה מאוד עוד מאוד גורלית. למה? תשפ"ד הייתה איומה, אימאלה, חטופים, חללים, הלומי קרב היינו כולנו. תשפ"ה היו בה נקודות אור מאוד גדולות, הניצחון שלנו באיראן, בסוריה, נסראללה, סינואר, ונופלים. חטופים שעוד לא חזרו, מילואים ניקים גמורים כבר, הם והנשים שלהם, הלומי קרב. בנות, אם תשפ"ד הייתה כולה רעה, תשפ"ה יש בה נקודות אור. אז שימו לב לסרטוט של הגרף. הכי גרוע, קצת יותר טוב, ועכשיו אנחנו בנקודה הזו שנכריע את הגרף. האם יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב בתשפ"ה וו, או שחס וחלילה הכל ייפול ויתרסק. בין זה לבין זה אנחנו עומדות כאן נשים ומבקשות להכריע את העולם לטובה. בשעה הזו בדיוק אומרים סליחות. בין הלילה לבין עלות השחר עומדים אנשים ומבקשים להכריע לטובה את היום החדש שיבוא. אנחנו הולכות לתשפ"ו, והסברתי שוו זו אות מהממת. מה אומרת האות וו לפי הקבלה של תשפ"ו? היא אומרת, את הרע אי אפשר למחוק, אבל לצידו יהיה עוד המון המון טוב. זאת וו החיבור. זה וזה. אי אפשר למחוק את מה שעברנו ואת מה שהעם הזה עובר, ולצד זה אנחנו מוסיפים כל כך הרבה טוב. הוו השנייה ביהדות זאת וו ההיפוך. ילך זה בעתיד, וילך זה בעבר, היה זה עבר, והיה ביום ההוא זה בעתיד. וו שהופכת את הכל זאת הוו השנייה, להפוך חושך לאור, פצועים יבריאו, חטופים יחזרו, המדינה שלנו תחזור להיות בשלום ובשמחה ובתקווה. והוו הכי חשובה, וו החיבור, יש רע ויהיה לי עוד יותר טוב, וו ההיפוך, כל הרע יהפוך פתאום לטוב ונבין למה עברנו את כל החושך הזה. והוו השלישית זה וו התגובה. אני רוצה לדעת שאני לא לבד בעולם. כי עד היום עשיתי הכל. אני לדודי, אני לבעלי, אני לדייטים שלי, אני להורים שלי, ודודי לי, אני רוצה להרגיש שאני נראית, שאני אישה ראויה. זאת אומרת, אישה שרואים אותה היא ראויה, נכון? הערב פטירה של צדיק מאוד גדול. קראו לו רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא נפטר בטט באלו שזה הערב, לפני, לא יודעת, זה, הוא חי עד 1900, והוא אומר משפט מדהים, שנתחיל איתו את השיעור הזה, והוא אומר ככה, כשם שצריך האדם להאמין בהשם, כך צריך להאמין בעצמו. רצה לומר, חייב להאמין שלקדוש ברוך הוא יש עסק עמו, ושאיננו פועל שבין לילה עבד, וכחיית השדה שאחר מותם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו, ושל הקדוש ברוך הוא אכפת ממנו. האם תתהלכי בעולם כאישה שמבינה שהעולם יגיב לך בסוף? אני לדודי והשקעתי כל כך הרבה, והנה שנת ו מגיעה, ואיך אמרתי, שנת הפה, תפשין פה, היי זה שנת האישה, היי זה סיומת של נקבה, אישה לביאה, לא רוצה יותר נשים לביאות, אין לי כוח, תכלה שנה לביאה, תחל שנה מביאה, הלביאה עייפה, הלביאה רוצה לנוח, תביא לי בבקשה עד הבית, אמן. חתן, שמחה, אהבה, פרנסה, ילדים מדהימים, כי אני אישה עייפה מאוד, נתתי המון ו... אז הווה הזה, זה השנה של קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אנחנו מתמלאים בנשים מקוות, נשים שאיבדו את הכי יקר להם ומתארסות שוב. ומתחתנות שוב, אני רוצה קצת להוציא מהם את העין, כי כולם עושים להם עין. רגע, למה היא, עם זה, היא תלמנה, רגע, מה אני רווקה, בשוק כבר מסתובבת 9,000 שנה, אז מה, למה, שלי אפילו לא מת, הוא עוד לא נוצר, עוד לא נולד, אז למה הם כן? אז חשוב מאוד 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 לדעת, בנות, שלוחות שניים הם תמיד שבורים. רק הלוחות הראשונים שלמים. ואחר כך, כשמקווים שוב והולכים למקווה שוב, זה תמיד יהיה שבור. תמיד. כי הלוחות הראשונים שנשברו הם הכי שלמים בעולם. והלוחות השניים הם תמיד שבורים ותמיד מלאי געגוע, אבל הם מעידים על האומץ הנשי. לקוות עוד הפעם, והיא יודעת, הוא לא תמיד יודעת, אבל היא תדע שהוא זה לא הוא. ולא רק שהוא לא ימלא את מקומו, הוא גם פתאום יברא את הפער הענק בינו לבינו. וזה בסדר, כי זאת אישה מקווה. והיא תלך שוב למקום המקווה הזה ותגיד, נשבר לי ואני שבורה. ובנות, אני לימדתי בשבועות הקודמים, אני עושה לכם תקציר, סליחה מתוך הסליחות. ואנחנו אומרות את המילים של הסליחות ולא מבינות איזה מדהימות הן. כי תשיב לוי צרון לחודים אסירי התקווה. מה זה? מה זה לחודים אסירי התקווה? למה אומרים בעברית אסיר תקווה ואסיר תודה? הרי תקווה זה דבר טוב, ותודה, זה דבר טוב. אז למה אסירי תקווה, אסירי תודה? כי מי רוצה לקוות? לקוות זה סיכון. לקוות זה להיות תלויה במישהו שיקרה, או במשהו שיקרה. אני הולכת למבצר שלי, ולא מחכה כבר לכלום. כי לקוות זה נבצרות, זה חוסר יכולת, זה סיכון. ככה גם אסירת תודה, מי שאומרת תודה, מודה שלבד היא לא הסתדרה והיא הייתה חייבת עזרה. לא רוצה, לא רוצה לומר תודה, לא רוצה טובות, לא רוצה תקוות. אישה מסתכנת, זאת אישה שתלך עוד הפעם למקווה, ובמקווה ליטרלי אין לך איפה להניח את הרגל. יש רגע אחד בתבילה, לפי ההלכה, שאסור לגוף לנגוע בשום דבר. לרגליים אסור לנגוע ברצפה, לידיים אסור לנגוע בקירות. את תהיי רגע אחד בלי טיפת יציבות. אישה מקווה. איזה אומץ זה לקוות. ושנת תווה מלאה בתקווה, מלאה באומץ של נשים לומר, אני מוכנה לקחת על עצמי את סיכון התקווה. מוכנה להתאהב. מוכנה לחכות לטוב שיבוא. זאת תהיה שנה מהממת בעזרת השם. את רק צריכה לצאת למקום הלא בטוח הזה. קוראים לזה שדה. זה לא הבית, זה לא המבצר. המלך בשדה עכשיו, היום נלמד מה זה. את יוצאת למרחב מקווה שהוא מבזה גם. ואנחנו מתחילות את השיעור בתורה של רבי נחמן מברסלב לאלול. העיקר התשובה, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. נעשה, מה אנחנו נוצרים? עיקר התשובה, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. מה זה ידום וישתוק? ידום זה תנועה גופנית. אני לא מגיבה. ישתוק זה איזושהי שתיקה פנימית ענקית מול הביזיון. אני רוצה שנתחיל בסיפור שהגיע אליי. ממש הבוקר, נכון, אני יכולה לבד, אני לא צריכה אף אחד. אוקיי. הרחוב הזה הוא ברחוב עזה ליד הבית שלי מול בית ראש הממשלה. יש שם הפגנות ענקיות בכל שבוע, לפעמים כמה פעמים בשבוע, לשחרר את החטופים, לעצור את המלחמה. והשלט הזה כתוב עליו מעלות הרב יצחק אטינגר וממקימי השכונה קריית שמואל ברחביה, והדביקו עליו מדבקה שנראית כמו שם של רחוב, על שם אילן וייס חטוף שבזמנו הגופה שלו הייתה עדיין בעזה. הילדים של הרב יצחק אטינגר והנכדים שלו כועסים מאוד. מה זה? זה איש שעשה כל כך הרבה למען ירושלים, המפגינים שמים את השלט של החטוף. אילן וייס, הם פונים לראש העיר, הם פונים לעירייה, הם פונים לוועדת השלטים, אף אחד לא מתייחס אליהם, וערב אחד נאספים בני המשפחה ואומרים, זה משמיים. ניסינו הכל, כנראה סבא מתפלל על אילן וייס בשמיים. השבוע, ראש חודש אלול, גופתו של אילן וייס מוחזרת, ומי שמחלץ אותה זה הנכד של הרב יצחק אטינגר, שאסור לי לנקוב בשמו, ופתאום כל המעגל הזה נסגר. יש כאן סיפור, באמת, זה עשה לי סמרמורת. אמרה לי, ימימה, תספרי, תספרי את הסיפור.
תעשינו
עוד שהרב יצחק. יש כאן ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. מדהים. בואו ננסה להבין מה אומר לנו רבי נחמן. מה נעשה כדי שתבוא עלינו שנה טובה ונהדרת? הרי כשבן אדם שומע ביזיון, זה שם, שם של מישהו שמכסים אותו ומעלימים אותו. אין ביזיון יותר גדול מאישה שמעלימים אותה ומתעלמים ממנה. נדבר על זה היום, לא תוכל להתעלם. כתוב בפרשה, בטח לא מצער של אישה. ובאיזשהו שלב הם מחליטים לדום ולשתוק. למה? למה בן אדם מול ביזיון ישתוק? רק מסיבה אחת בעולם. רק מסיבה אחת, כי אנחנו אנשים עם כבוד. אי אפשר לסבול שדורכים עלינו ומעלימים אותנו, וזה גם אסור לפי היהדות. אבל ברגע שאני אומרת, אוקיי, אני רואה שיש כאן משהו בלתי מובן, אני מחכה לראות מה יצא טוב מהצער הזמני הזה. בנות, ההגדרה של חזרה בתשובה לפי רבי נחמן היא להיות אישה מחכה. עדיין מחכה למשהו שיקרה, אחרת הייתי מתה. מהביזיונות בזוגיות, מהביזיונות בפרנסה, מהביזיונות בבדידות, מהביזיונות בילדים, מהביזיונות בבריאות או בדיאטה או לא יודעת במה. אלמלא הייתי אישה שמחכה לתשובה, נו, התבזתי ו... אין מצב שהבאת אותי לעולם כדי לצחוק עליי, נכון? אז מה עכשיו? איך זה כתוב בהפטרה? ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. תגידי לעצמך, כשהכי מגעיל לך בעולם, זה רגע קטן. מסיפור של רחמים נורא נורא גדולים. כשבני משפחת אטינגר מחליטים לומר, אוקיי, בואו נראה מה קורה עם זה, זה לא סתם קרה, פתאום זה לא סתם קורה. פתאום יש איזשהו תפקיד למשפחת אטינגר שקשור לאילן וייס, החטוף. עיקר התשובה, אומר רבי נחמן בתורה, תורה וו שחסידים קוראים לה התורה של אלול. עיקר התשובה היא לשמוע ביזיון ולומר את המילה של התשובה. כל פעם שהכי רע לך בעולם, הכי מבזה לך, הכי מגעיל לך, תגידי מילה אחת, אומר רבי נחמן, אהיה. אל תגידי מה יהיה, תגידי אהיה. אני עוד אהיה מהדבר הזה אישה נורא חכמה, נורא אהובה על מי שהוא, נורא מבינה. אני מחכה לך. השם, אני רוצה לעשות הפסקה קטנה ולפנות אליך. תקשיב, 900 חללים, 700 ימים. וזה ביזיון מאוד מאוד גדול לעם שהוא בסך הכל ממש מתוק וטוב. נו, לאן זה מוביל? החביאו לנו את הפנים כבר, את פניך השם מבקש, הדביקו עלינו מדבקות. אני רוצה להיות אישה מחכה, להבין שהרגע הקשה הזה הוא רגע קטון, ורחמים גדולים אקבצך. בנות שלי, אנחנו עכשיו נשים מתגעגעות לטוב. כשהרציתי לנשים שקולות לפני שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכרת מתי זה היה, אמרתי להם שיש שני סוגי תגובה לצער מאוד מאוד גדול שלא נדע. כשהמלך בסיפור של רבי נחמן, הבת שלו הולכת לאיבוד, המלך בוכה, בוכה, איפוי, איפוי, איפוי. הוא שולח את המשנה למלך לחפש אותה, והמשנה למלך כל הזמן משכך כאבים, שותה אלכוהול, נרדם. בנות, יש שתי תגובות לטראומה. התגובה הראשונה היא בוכה, 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 בוכה כל היום. התגובה השנייה מתעלמת, זה לא קיים, זה לא היה. בין המלך שבוכה, איפה הבת שלי העבודה? לבין זה שכל הזמן אמור למצוא אותה והוא משכך כאבים, נמצאת בת המלך והיא מלמדת את המילה הכי יפה. אני מתגעגעת. אני רוצה להסביר את המילה מתגעגע בעברית. חודש שלול זה חודש המתגעגעות. מתגעגע, כך אמרתי לנשים השקולות, לא עליכם. מתגעגע זה שלוש מילים, מת. מה תעשה כשמישהו מת? גע, גע. כשמישהו מת, תיגע במה שהיה וכבר איננו, אל תתעלה מזה. אבל באותה מידה תיגעי במה שעתיד להגיע. מת, גע, גע. אנחנו לא מפסיקים להתאבל על מה שהיה וכבר לא יהיה, ואנחנו רוצים לנגוע במה שאני מאמינה שיגיע אליי, כי אני רוצה תשובה. אני רוצה להיות בעלת תשובה, לא רק להסתובב עם סימני שאלה בעולם. בנות, לזה קוראים בעברית חודש הרחמים והסליחות. סליחה זה למה שהיה וכבר אין. רחמים זה לרחם את מי שאהיה. להכניס אותי לרחם ולהאמין בזה שאני נולדת מחדש. רחם זה אותיות מחר. חודש הסליחות, אוקיי, מה שלא הייתי בטח לא אהיה. ואני נננננני אומרת שאתה, ולהסתכל קדימה ולרחם עליי. ולומר, אין מצב שבאת לעולם לסבול, להצטער, להתבזות. אני עכשיו מרחמת אותי והולכת ללדת אותי מחדש בשנה הזאת. היום נדבר על הגעגוע, ובואו נדבר על הגעגוע לילדים האלה שהולכים לבית הספר. בנות, לכל זמן, כך אומר רבי צדוק שהפטירה שלו הערב, לכל זמן יש בחינה. בחינה זה משהו מיוחד, מובחנות. בחינה של תפילה אחרת. כשמשהו קורה בעולם, מתעוררת תפילה שמתאימה לאותו משהו שקורה בעולם. היום, הראשון לספטמבר, בכל העולם כולו, מיליוני תלמידים ומורים התחילו ללמוד בשנה חדשה. ולכן, התפילה של היום הזה, לפי רבי צדוק מלובלין, היא, אני רוצה להתחיל מאלף. אני רוצה להתחיל ללמוד מהתחלה. לשים את התיק הזה על הגב עם כל מה שלא הספקתי ללמוד עד היום, ולהתחיל ללמוד אותי איך אני עומדת להיות בשנה הבאה. סיפרה דנה כהן המאממת, אתן בטח שמעתם חלקכן, שהיא לוקחת את הילד שלה היתום מאב, אבא שלו אביעד נהרג אחרי שהוא באמת יצא בפעולת גבורה להגן על היישובים, והיא לוקחת אותו לתלמוד תורה, את דרורי הקטן, וכל כך פוחדת שהוא יראה את הילדים עם האבות באים לתלמוד תורה, ואז היא נושאת את עיניה ורואה את כל הפלוגה של האיש שלה במדים ביחידה המיוחדת, אז היא לא יכלה לשלוח לי תמונה, אפילו לא מטושטשת, והם באים ללוות את הילד הקטן הזה לכיתה, ופשוט הוא הילד הכי מלווה, הילד הכי עטוף. איזה עם יש לנו ואיזה לוחמים מדהימים יש לעם הזה, אין כאלה בעולם. אני רוצה לדבר על ההתחלה החדשה הזו ועל האימהות בשנה החדשה. איך כתוב בגמרא, נשים במאי זכיין, מה הזכות הכי גדולה של נשים? שולחות אותם ללמוד ומחכות להם שישובו. המרחב הנורא הזה בין ההליכה שלו לבין השיבה שלו, עומדת שם אישה מתגעגעת, 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 דואגת וכל כך רוצה שיהיה לו טוב. בואו נראה מה זה אישה ששולחת את הילדים שלה לבית ספר. חנה שולחת את שמואל, שנתיים הניקה אותו אחרי שהיא חיכתה 19 שנה שהוא ייוולד. קוראים את זה בראש השנה. ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מהשם שאילתיו. אני שאלתי אותו ממך, הוא מושאל אצלי. אבל אז היא שולחת אותו לבית הספר, ואלי הכהן, המורה שלו, מתנהג אליו בחומרה מאוד מאוד גדולה. היא מגיעה והיא אומרת לו, היי, אל הנער הזה התפללתי, וייתן לי השם את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאלתי הוא להשם כל הימים אשר היה הוא שאול להשם. עד שהוא הלך לבית ספר, או לגן, או לתיכון, או לצבא, אני השאלתי אותו ממך. ברגע שאין לי יותר שליטה על העניינים, תדע לך, אני משאילה לך אותו. הוא שאול להשם. מה זאת אומרת? כל היום השם שואל עליו, מה שלומו, איך הוא מסתדר, יש לו חברים, המורים נחמדים איתו. תראו את המילים המהממות של רשי, כי אנוכי השאלתי הוא כאדם, המשאיל כלי לרבו, וגם הוא שאול, כלומר, אין אתה, המורה, רשאי לעונשו, כי הקדוש ברוך הוא נעשה עליו שואל, כי השאלתיו לו, ועליו להחזירו לי. את שולחת ילד לבית ספר, לתלמוד תורה, לישיבה ולצבא. את אומרת בפה, כך אני אמרתי השבוע, משאילה לך את הילדים שלי, ואתה צריך להחזיר לי אותם, בריאים ושלמים ושמחים. וההבנה הזו, שבהתחלה אני שאלתי אותם, אבל עכשיו הם מושאלים, בעצם אומרת למורים ולמורות ולגננות, איך אומר את זה הרבה מפייסצנה? גננים אתם בגן השם. לגן שלך קוראים גן השם. לא גן רותי ולא גן האפרוחים ולא גן המתעללות. קוראים לזה גן השם. ומה עושים בגן השם? לעובדה ולשומרה. מה הכוונה? לעבד את הילדים, את מה שיש בהם, בלי לעבד, לשמור את המהות המיוחדת שלו. ימימה, למה את מדברת על זה? כי בפרשת השבוע, פרשת כי תצא, מדברים על בן סורר ומורה. מה זה בן סורר ומורה? איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, הם לא יודעים מה לעשות, הם לוקחים אותו לזקני העיר, והם מוציאים אותו להורג. פתרון, אל תגידו. שייך. אבל חז"ל אומרים לנו בגמרא, זה אף פעם לא קרה דבר כזה. מה פתאום? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. אז מה צריך ללמוד מהפרשה הזאת? על הבן הסורר והמורה. והדיבור הזה מוקדש לכל המורים והמורות, והגננים והגננות, והמחנכים והמחנכות. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא שמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הפרי צדיק, אומר, אתם כבר לא יכולים לראות בו כלום חדש, אבל כשלוקחים אותו לזקני העיר, למורה, שמביט בו בעיניים חדשות שלכם, אין, הם יכולים להביא אותו אל המקום שלו, אל שער מקומו, אל מי שהוא באמת. השבוע התקשרה אל האישה, והיא אמרה לי, אני אחראית על כל הגננות במחוז, לא זוכרת מה, אני רוצה לשלוח להם מילים מחזקות, הרבנית, אולי את זוכרת משהו שגננת שלך אמרה לך. ונזכרתי בגננת מלכה המתוקה בגן חובה של נווה ציון בשכונת בית וגן. עכשיו, כל הזמן הייתי, אני אפילו לא חשבתי שזה מפריע לה, כי אני ילדה טובה, אבל כשהייתה מדברת, סדר, כשהייתה מדברת הייתי כל הזמן ממחיזה את הדברים שלה. ופעם אחת, אני לא שוכחת את זה בחיים, הגננת מלכה סיימה לספר סיפור, והיא אמרה, ועכשיו ימימה רוטשילד, כך קראו לי פעם, הוא בכתה את אביה ואת אמא. עכשיו ימימה תציג לנו את הסיפור. היא לקחה את כל ההפרעה והמופרעות שלי, והיא בעצם שמה בי את התפקיד שלי לנצח. את תיקחי סיפור ואת תצטרכי להציג אותו לאנשים ולנשים בצורה מעניינת, בצורה שתרתק אותם. בעצם המילים של הגננת מלכה, שבטח סבלה ממני לא מעט, אז היא אמרה, אנחנו נבעט אותה למעלה, ניתן לה תפקיד, לנודניקית הזאת, אז לא הפרעתי לה כבר, כי היא סיפרה סיפור, וידעתי שבסוף אני הולכת להציג אותו. היא ראתה פתאום דברים שמישהו מבחוץ יכול לראות. מה הכוונה? ולמה אני מדברת על זה? כי לא כולנו פה בעצם ימימה מורים ומורות, גננים וגננות. אנחנו הולכות עכשיו ללמוד את השיעור לקראת ראש השנה, שזה ממש עוד מעט תפשין פי וב, מתוך ספר חדש מהתנור של הרב אלחנן ניר, קוראים לו זוכרנו לחיים. הוא נכתב אחרי ובזמן הפרעות של מלחמת חרבות ברזל. וכך הוא קורא, בנות, קחו את זה שיעור לחיים. הפרק להגיע לא מוכן לשנה החדשה. הוא מספר על קרב מסוים, בקרב נהרג חבר שלהם, כולנו היינו בהלם. התקופה הבוערת דרשה את המשך הפעילות המבצעית גם במהלך ההלוויה, לא יצא לנו ללוות את אייל בדרכו האחרונה. רק באחד מימי השבעה הצלחנו למצוא חלון זמן ולנסוע לניחום אבלים. כך מצאתי את עצמי, כותב הרב אלחנן ניר, עם חבריי לצוות בפתח בית משפחת וייס. אני, בחור הישיבה היחיד בצוות, נשלחתי להיות ראשון המנחמים. אתה בטח תדע מה לומר, הפתיר לעברי מפקד הצוות ומיקם אותי בראש התור. מולי עמדה אישה, מבקה את אלוף נעוריה. על זרועה נחה ביתה התינוקת. מה היה לי לומר? שלפתי את הנוסח התמציתי מן השמיים תנוחמו. היא הקשיבה, נדה לי בראשה, ואני הרכנתי ראש והמשכתי. אחריי הגיעו חבריי לצוות החילונים. הם לא גדלו על הרפליקה היודעת מראש מה אומרים בסיטואציה הזו. הם עמדו מול האלמנה ושתקו. באוויר היה רגע של עצירה, מבוכה ואילמות עמוקה. אפילו אימה. מה לומר עכשיו? הם לחשו לה בבעתה. אנחנו לא יודעים מה אומרים עכשיו. והרב אלחנן ניר אומר, משום מה ראיתי שהם ניחמו אותה הרבה יותר ממני. למה? תראו את הגאונות הזו. הרגע הזה של אובדן הידע, הביטחון והשפה נעדר ממני. הגעתי מוכן ומצויד בתחמושת מוכנה מראש שידעה למלא את הדממה הנוראה. אבל האדם שיודע הכל הוא בסכנה. הוא נמנע מלהיפגש עם מצב חדש ולדעת מה לומר ברגע הזה לאדם הזה. ראשי השנה הקודמים אינם מאפשרים לראש השנה הזה החדש להגיע. במקום להתייחס אל הילד החדש ככזה, הילדים, ההורים מתייחסים אליו כעוד אחד שמצטרף לילדים הקיימים. בכל חודש אלול אנו נדרשים לשחרר את הלשעברים, השנים הקודמות, ולבוא חשופים ונטולי הגנות אל ראש השנה שהולך ומגיע. כל הכנה לחג, תקשיבו, זה מילים גאוניות, היא בהכרח הכנה לחג הקודם, הידוע והמוכר. ואי אפשר, כשחושבים על מה שהיה, לקבל את מה שמכין לנו הקדוש ברוך הוא לשנה הזו. הפנים צריכות לפנות אל החג החדש, זה שטרם הגיע, זה שממתין שנבקש אותו, כי בחג החדש שלעולם לא הגיע מוכן אליו, אני נזכר במה שקרה בראש השנה. האדם נברא. באלף בתשרי ראש השנה נברא האדם בראשוניותו, בתקוותיו, כשכל האפשרויות פתוחות בפניו. בנות שלי, כתוב על בן סורר ומורה, שהוא על פרשת דרכים, מבקש לימודו ואינו מוצא. מה הפשעת? הוא מבקש את מה שהוא היה רגיל אליו, לזלול, לאכול, לשתות יין. אבל אני מפרשת, מבקשת לימודו, שמישהו ילמד אותי בעיניים אחרות, שמישהו יראה בי מה שאימא ואבא כבר לא מסוגלים לראות בי. אתם מכירות את הסיפור של רבי נחמן, מעשה מרב ובן יחיד. רב גדול, יש לו בן, הבן שלו אומר, אני רוצה לנסוע לצדיק, רוצה לנסוע לצדיק, ואבא שלו, בשביל מה? אנחנו פה משפחה דתייה כבר כל כך הרבה שנים, לאן? ואבא שלו מנסה למנוע ממנו, נוסע איתו, זה לא יוצא. הילד מת. והצדיק הזה מופיע בחלום לאבא ואומר לו, חבל, חבל, המאור הקטן, שזה הבן שלך, היה יכול לפגוש את המאור הגדול. מה הכוונה? ילדים ונערים ונערות הם מאור קטן, הם ירח. הם משקפים את המבט שבו מביטים בהם. אבא ואמא מביטים בילד במבט מוכר. כמה שהם לא מנסים לחדש, מורה יכולה להסתכל על ילדה כי היא מכירה אותה כבר ואת האחים שלה. לא, ילד הוא ירח. ילד הוא מראה של מבט חדש שמביטים בו. איך את אומרת כל בוקר בפרק כף זין בתהילים? לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך, השם אבקש. הפנים שלי עבדו לי, אם מישהו מצא פה נפש, תחזירו אותה לכאן. אני לא יודעת איך אני נראית, כי אני שיקוף של הפנים שלך שמונחות עליי. אני צריכה שמישהו יביט בי במבט חדש. אני קוראת עכשיו את המילים הנהדרות של הרב חרלאפ. מה זה חודש אלול? שימי לב, בכל שנה מקבל אדם יכולת חדשה ותכונה חדשה, והוא צריך להיות נקי מכל מה שיודע על עצמו כדי שיוכל להשתמש בתכונה החדשה של השנה החדשה. והתכונה החדשה נכנסת ודורשת בתחילת שנה, החזיקו בי, תנו לי יד, וכשאינה מוצאת אוזניים שומעות וקשובות, חודלת היא לאט לאט, ומתשתשים הרשימות החדשות וחוזרים להרגל הקודם, והעולם עומם. העולם נהיה שוב עמום ומשעמום, ויורד לתחתית המדרגה, ומי שמוכן לשכוח מה שהיה. ולהביט קדימה ולומר, אני מבינה שבכל שנה יורד משהו חדש. אני קשובה, אני מוכנה, אני מחכה, ואני אחזיק בדבר החדש הזה שאתה שולח לי בשתי ידיים, ואני לא ימימה ההיא המוכרת שנופלת בכל פעם לבדידויות, לכעסים, לחוסר אמונה, לדייטים לא מוצלחים בסדרתיות. אני לא אישה סדרתית, מעולם לא צפיתי בסדרה שמתחילה בתשפ"ו. זאת סדרה חדשה. תכיני פופקורן ענק, שבי לך, שימי את הנטפליקס של החיים שלך ותסתכלי ותגידי, מה בחיים? מה אני מאמינה על עצמי? שזה עומד לקרות לי. האם את מוכנה לזה? האם תדעי להביט בעצמך בעיניים אחרות? בשביל זה צריך פנים. בשביל זה צריך לא לוותר עלייך. ישמע בזיונו ידום וישתוק. למה? כי הוא יודע שמה שכיסו אותו זה יהיה לוחם חשאי שאסור להראות את הפנים שלו, שיציל אותו. ככה נראים החיים שלנו. אני ידום וישתוק. מה זה ידום? זה לחכות. דום להשם והתחולל לו, תייחלי. חכי, חכי, חכי. משהו ענק, ענק עומד לקרות. אז איך עושים את זה? איך אנחנו לא מתעלמים מאבדה שאיבדנו ומחכים לה שתחזור. בנות, בפרשת כי תצא מדובר על השבת אבדה. בואו נקרא את הפסוקים על השבת אבדה. לא תראה שור אחיך עושה יו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם. בנות, ההפך של תשובה, ההפך של שבוי ששב הביתה, זו התעלמות. לא תראה שור אחיך עושה יו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם. שימו לב למילים הנהדרות של השפת אמת. לא תתעלם, השב תשיבם, כשאדם מרגיל את עצמו כך שלא יוכל להתעלם מהפסד של חברו, הן בגשמיות הן בתיקון הנפש, אז בכוחו להשיב אליו את אבדתו ולהקימו. מה זה המצווה הזאת של השבת אבדה? יש כאן כל כך הרבה אנשים שמחכים לשוב משבי ולא שבו. האם אנחנו מתעלמים מהם? בטח, כי כמה אפשר לשמוע סיפורי זוועה ולראות תמונות זוועה, והחיים ממשיכים, ויש לנו בית ספר ויש לנו עיסוקים. אז איך הם ישובו אם את מתעלמת? בואו נקרא את המילים המקסימות והנהדרות של רבי נתן מברסלב, שכותב כל כך יפה על מצוות השבת אבדה. כך הוא כותב, שימי לב. לא תראה את שור אחיך עושה יו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם. לא תוכל להתעלם, שאסור להעלים עין מאבדה, כי אז, אני אסביר, הוא פוגם בעיניים העליונים ובהשגחה השלמה של השם עליו. כי כששם עין על אבדת רעהו ומשגיח עליה ומחזיר אותה לבעליה, כך הוא ממשיך על עצמו מלמעלה השגחה שלמה. כי עיקר האבדה, אני עוד מעט אסביר למה מאבדים, כי לא משגיחים על חפצים. עיקר האבדה נמשך מפגם ההשגחה, שלא השגיח היטב על ממונו ולא שמרו כראוי. והפגם הוא על ידי הסך הדעת, שהוא פגם ההשגחה, שאינו מסתכל על הדבר היטב, שיהיה מצטייר בעיניו. רק שהוא מתחיל להסתכל בו, וקודם שמגיעה הראייה, מסיח את דעתו ומתפזר את הראות לדברים אחרים, ועל ידי זה נגנב או נאבד ממנו. אני תכף אסביר. ואינו שומר את הדבר כראוי, כי אין מגיע הראות לחפץ שצריך לשומרו, ומסיר ממנו ההשגחה. בנות, אם יש משהו שמסיח לנו את הדעת, מילדינו האבודים, מעצמנו האבודים, מהשבויים והחטופים האבודים, קוראים לזה מסך. המסך הוא הסך דעת נורא. כי ילדים מדברים איתך ואת במסך. את בעצמך צריכה לישון כי את צריכה כוח ואת במסך. יש סיפורים קשים, את צריכה לעמוד עכשיו ולהגיד את הפרקי תהילים שלך על הלוחמים, על הפצועים, על החטופים, על הלומי הקרב. את במסך. מה קורה? את לא משגיחה בעיניים, את לא מסתכלת בילד שמדבר אלייך, ההשגחה עליו ועלייך הולכת. את אישה שהולכת לאיבוד, והילד שלך כילד שהולך לו לאיבוד. כי אמא לא הסתכלה עליו בבוקר לפני שהוא יצא. ברגע שאת לא משגיחה בעינייך על מישהו במבט, כי תראה, את אישה מתעלמת, מתעלמת מהעולם, יעני כל הזמן קשורה לעולם ולמסך, מישהו מדבר איתך, את מניחה, לא מסתכלת, מניחה. והידיים שלך כרגע פנויות, והעיניים שלך עם מי שמדבר אלייך. באותו רגע את מושכת עלייך השגחה, כי אחרת השם הוא גם במסך ומוסך ממך. ובאותו רגע את נותנת לילד שלך השגחה משמיים, גם אם הוא ילך לאיבוד, השם יעשה לו השבת אבדה. בנות, זה רגע קדוש, רגע של יציאה מהבית וכניסה לבית. רגע קדוש, אין דבר כזה להיות ככה, לא משנה מה מראים פה. את מניחה ומברכת שיהיה לכם יום נהדר, שתצליח. את יוצרת איתו קשר עין, את יודעת שהקדוש ברוך הוא ישאל עליו כל היום ויביט בו כל היום. דברים הולכים לאיבוד כי אין השגחה ואין ראייה. יש ראייה, הם לא ילכו לאיבוד. קשר העין הזה כל כך, כל כך חשוב. אני מבינה את הבריחה הזו, גם אני ככה. אני חוזרת באחת בלילה משיעור. קראתי פעם שזה איזשהו רצון של נקמה בסדר היום העמוס. את אומרת, עכשיו אני אעשה כלום עם שום דבר. ואני אראה מה האושיה הזאת תנפה על האושיה ההיא, ומי הודח באח הגדול. אבל את מדיחה אותך מהבית בינתיים. ואת היא זו שלא נמצאת בהשגחה של האח הגדול, כי את הפסקת להיות האחות הגדולה בבית שלך ואת עסוקה בשטויות. אז לא שאני לא מרשה, חייבים, אנחנו מכורות, אי אפשר בלי. אבל כשאת רואה את האהובים שלך, אלה שכל כך חשוב לך שהם יהיו מושגחים, את צריכה שתתקיים בכם מערכת יחסים ביניכם. ימימה, מה אני אעשה כדי לא להתעלם מהעולם? מה אני אעשה באמת כדי להתאכפת? מה אני אעשה כדי להשיב אבדות ואבודים הביתה? שלושה שיעורי בית לחודש אלול. למה? כי הסליחות מלאות בבקשה של אי התעלמות. יא השם אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך, קולי שמעת, אל תעלם אוזניך לרווחתי, לשבעתי. אני לא רוצה לחיות בעולם מתעלם. בנות, למה באים לסליחות בכותל? הרי באמת אף אחד לא מתפלל, נכון? כולם מצטלמים, כולם עם הזה, כולם מרים. למה? יש איזושהי חוויה של מפגש. מפגש עם אלוקים, מפגש עם עם ישראל, מפגש, כאילו אנחנו לא מתעלמים מהזמן, לא מתעלמים מזה שחייבים תפילות, לא משנה שאנחנו לא מתפללים, חייבים תפילות. עצם זה שלא התעלמת ולא נעלמת מהסליחות, יש לזה כוח מאוד 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 גדול. איך לא מתעלמים מהעולם? איך אני אשאר אישה שמתאכפתת מגורלי? אני אישה שהולכת לאיבוד, בקשו פניי, אני כבר לא מחכה לשום דבר חדש, אני תקועה בדפוסים הלשעברים שלי. מה אני אעשה כדי להיות אישה שמחכה ומתגעגעת ולא מתעלמת? שלושה דברים.
זה מאוד עצוב שזה המצב.
זה מאוד עצוב.
כי זה כאילו, את צריכה כאילו עכשיו לומר לאנשים לעזוב את המסכים, ובעצם זה אמור היה להיות באופן טבעי, אמא מסתכלת לילד שלה בעיניים שהוא נולד, וזה ממש מצב מוזר שנהיה, שהמסכים יותר חשובים מהמבט, מהקשר האישי.
את מאוד צודקת, וזה גם הפוך. אמא שמשוועת שהבן שלה יסתכל בה, כי שנים היא לא, היא שכחה את צבע עיניו, אבל הוא במסך, כי זה הרבה יותר מעניין מהאמא המקשישה שלו. בהצלחה מיכלוש, אני עומדת על זה, תניח את המסך. מה פתאום, זה גם נוח, תתמכר. אחלה, נהדר, יהיה קצת שקט. אנחנו פה בתסבוכת מאוד מאוד גדולה. אין מה לדבר. לכן מה שאני יכולה לעשות זה להכריז על הפוגות הומניטריות. כאילו, תניחי לשנייה, תגידי לו, תשאר, אל תלך, אל תזה. לפעמים הוא עושה את זה, פתאום נעלם לך ואת צריכה להתחיל מההתחלה ולהיכנס עוד פעם. אבל בזמן הזה, מבט אחד קטן, זה כבר השגחה. זה מאוד מאוד... אוקיי, מה אנחנו עושות בחודש הזה? תזכרו. רצון. רצון זה לא להתעלם. צעקה. עוד מעט נדבר על הצעקה של חודש אלול. ומעשה. לרצות, לצעוק, לעשות. אישה שרוצה, אישה שצועקת, אישה שעושה, מזמנת. איך אני שונאת את המילה הזאת? מזמנת. אישה. זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו, לזמן זה דברים שאת מכירה מזמנים עברו, לא, 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 יבוא משהו שיזמין אותך פתאום, שבכלל לא חלמת עליו במנעד הרצונות שלך, וואי, על זה לא חשבתי, אבל אם זימנת, יבוא לך זה שזימנת, לא נחמד, אל תזמני, תני לה קדוש ברוך הוא לזמן לך. בקיצור, אופי הייתי רצון. בנות, אנחנו בימים
ש... זה בדיוק הראשי תיבות של מין המיצר. מעשה,
אוי, איך אני אוהבת אותך. נכון, כשאני שומעת רעיון כזה, אני אומרת, זה שלי, היא גנבה לי. אני רוצה לדבר על הרצון. ורבי נחמן בתורה היפה שלו אומר, בלי רצון של אישה, העולם הזה לא יכול להתקיים. זו תורה פז, היא יפה מפז, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, אני אקרא ממנה כמה מילים, רק תרגישו אותם, זה כל כך יפה. דע, שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. מה זה פגם הברית? אני לא מצליחה להבין עם מה אני קוראתת ברית, למה אני אמורה להתחבר, למי, לאיזו עבודה, הברית שלי עם אנשים ועם דברים ועם עצמי ואיתו פגומה. וסוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. בנות, בחודש אלול את מסתובבת ואומרת, הנותן בים דרך. אני מרגישה עבודה בים הגדול, אני חייבת שתיתן לי דרך הביתה, דרך לאיש שלי, לבית שלי, לילדים שלי. ועיקר פגם הברית, אני אסביר, הוא בבחינת דרך, ואישה נקראת דרך. והכלל, שעיקר הפגם בבחינת דרך, שלא העיר הדרך בים, ולפעמים מחמת זה הפגם יוכל לאבד את זיווגו, כי מאחר שנטע מזיווגו, אני תכף אסביר, קשה לו למצוא את זיווגו, ואפילו אם ימצא את זיווגו תהיה לו מנגדת ולא תהיה נוטה אחר רצונו, מפני שנטע ממנה ולא העיר בה בים. וחודש אלול, אז יכולים לתקן זה ולהאיר את הדרך בים, ואז מוצא את זיווגו, ויש בזה סוד נפלא. ואת הסוד הזה מסר אברהם אבינו לשדכן הראשון בהיסטוריה אליעזר, והוא אמר לו, ואם לא תובה האישה ללכת אחריך, לך תביא לי אישה לבן שלי יצחק, ואם לא תובה האישה ללכת אחריך. רבי נחמן הגאון לוקח את שתי המילים, תובה, תרצה, האישה, הוא מוציא אותה מהפסוק, ואם לא, תובה האישה, ללכת אחריך נשאר, ואם לא, ללכת אחריך, ראשי תיבות, אלול. האלול תלוי בתובה האישה, תרצה האישה. מה זה אלול? זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אומר רבי נחמן, האהוב שלך, אבוד בים, לא מוצא את הדרך הביתה. הוא צריך על החוף אישה, מגדלור, שתאיר לו את הדרך בים. איך? הוא חייב אישה רוצה. אני כל כך רוצה אהבה. את מאירה לו את הדרך בים. למה? כי דרך נשים לי. באנגלית כשאני אומרת את השיעור הזה אני קוראת לזה The Woman's Path. דרך הנשים זה שם של רחוב. יש דרך כזו. מה זה דרך נשים? בתורה מחזור. מה זה מחזור? מחזור זה לדעת שיש ימים בחודש שאת מתרחקת מעצמך ומהעולם, ורוצה למות ורוצה שכולם ימותו. וכשעוברים כמה ימים, את פתאום מצליחה לחזור בסוף המחזור, ולחזור להיות האישה הנחמדה, והילדים רצים אלייך, אמא, איך התגעגענו, איפה אני? וגם את לא יודעת בעצם איפה היית. לאישה בגוף שלה, יש החוכמה לחכות לעצמה שהיא תחזור. אתם מכירות את זה, אין את זה בגיל מעבר, וזה נורא נורא חבל, כי בגילים המוקדמים יש לך את מי להאשים. טוב, מה יש לי? למה אני בדיכאון? למה צרחתי עליה עכשיו? אני במחזור. אני לפני מחזור. אני אחרי, פוסט מחזור. יש תופעה כזו. אני בהפסקת המחזור. אני ב... יש גיל שכבר אין לך צדקה לכל הקריזות שלך. את לא עומדת לחזור לשום מקום, את עומדת ללכת וזהו. על כך בשיעור אחר, גיל המעבר לעולם הבא. לגמרי. ואישה, אם לא תרצי אותי, אני הולך מיד, תופס רכבת, בורח להרים, אל תראי, אני ולא עוזב אותך. את חייבת לרצות מאוד. ימימה, איך אני ארצה? איך אני אכנס למקום הזה של רצון בלי לוותר על הרצון בזוגיות? על הרצון ביחסים. אני רוצה לקרוא את המילים המקסימות של הרב ליכטנשטיין. וכך הוא כותב, מאוד 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 יפה. חודש אלול הוא לא חזרה בתשובה מחטאים. הבנת את זה? אלול הוא לא חזרה ממה שהוא רע, אלא הליכה למשהו טוב, הליכה לכיוון מישהו, אני לדודי ודודי לי. התשובה של אלול לא מתמקדת בחטא שאותו יש לתקן בראש השנה, ביום הכיפורים. התשובה של אלול היא ההשלכות של החטא על מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, עם הזולת ועם עצמי. זה לא תשובה מוסרית, אמא לגנבתי, אני רוצה להחזיר. זו תשובה מלאת אהבה. יותר תשובה למאשר תשובה מאדם בחודש אלול מרגיש שהוא פשוט זקוק נואשות לעוגן. הוא חש כמי שהושלך בים והוצף בו. הוא מביט באלוקים ומחפש אותו. מאוחר יותר יהיה לו זמן לדאוג לחטאים ולבידוי. אבל עכשיו כל מה שהוא רוצה הוא לא למחוק את החטאים הקטנים. זה להיות שוב מאוהב בקדוש ברוך הוא, כמו שהייתי פעם. והוא מביא את הפסוק של דוד בתהילים, הרב כבסני מאבוני ומחטאתי תהרני. בסדר, אני רוצה להיות יותר צנועה, אני רוצה לא לדבר לשון הרע, תכבס אותי. אבל מה כתוב מיד אחר כך? הרב, הרבה, כבסני מאבוני ומחטאתי. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליחני מלפניך. כל מה שאני רוצה זה תחושות נכונות לגבי דברים. אני רוצה להיות מאוהבת בך. כן עשיתי, לא עשיתי. כן לבשתי, לא לבשתי. כן ברחתי, לא ברחתי. האהבה שלי אליך, היחס המדהים הזה, כל כך כל כך חסר לי. בנות, אלול is all about relations. על יחסים אנחנו מדברות באלול, על להיות אישה מקווה, מחכה, מאוהבת, מביטה במה שיש לה, קשורה למישהו ולמשהו בעולם. זאת תמצית האלול. אז הרצון זה הדבר הראשון. הדבר השני זה צעקה. צעקה גדולה. השפת אמת כותב שבחודש אלול אנחנו צריכים להסתכל סביבנו ולראות אנשים מחייכים, מדברים, מתפקדים, עובדים, והם צעקה ענקית, ענקית, ענקית בשדה. צעקה הנערה בשדה ואין מושיע לה. בפרשה שלנו מדובר על נערה נאנסה. והיא מותקפת בשדה, והיא צועקת בשדה ואין מושיעה לה. אז מה זה משנה שהיא צועקת? תכתבו, הנערה נאנסת בשדה ואין מושיעה לה. מה חשובה הצעקה? תשמעו את השפת אמת המהמם. השפת אמת אומר, צעקה שיש לך בלב, שלא יוצאת החוצה. זו צעקה שנשמעת מסוף העולם ועד סופו. כי כשאת צועקת במילים, מילה זה כמו ברית מילה. זה מתחיל וזה מסתיים. שמענו אותך, סיימת. צעקה מהלב, אין לה התחלה, אין לה אמצע ואין לה סוף. ואני מסתובבת בעולם מחייכת, צועקת. מסתובבת בעולם מתפקדת, צועקת. מחייכת, צועקת. מתפללת, צועקת. מה עושה הצעקה הזאת? לא מתעלמת. אי אפשר להתעלם מהנערה האנוסה בשדה. אתם מכירות את זה שרבי שניאור זלמן מילדי, שהיום הולדת שלו בחי אלול בשבוע הבא, רבי שניאור זלמן מילדי אומר בחודש אלול, המלך בשדה, בשדה, בשדה. מה זה המלך בשדה? המשל שמביא בעל התניה הוא שהמלך רוצה להגיע לארמון, הוא עובר דרך השדה, בחודש אלול אנחנו הולכים לשדה כדי לפגוש אותו עין מול עין, זאת אומרת שהוא נורא נורא קרוב אלינו. אבל הרב אלחנן ניר המדהים הזה בספר זוכרנו לחיים מדבר על משהו אחר בכלל. הוא מביא פירוש מקסים של המגיד מקוז'ניץ שאומר, למה המלך בשדה? כי בתשעה באב, ממש לא מזמן, בשיעור האחרון שלנו, הבית שלו נחרב ואין לו בית, והוא מסתובב בשדה. וגם לך נחרבו בבית המון המון דברים ואת מסתובבת בשדה. האם תשלימו זה עם זה? בואו נראה את המילים המקסימות של הרב אלחנן ניר. המלך שאין לו בית מבקש להיחלץ מבדידותו ולשוב אל האמון, אל מערכות היחסים הפוריות בינו לבין עמו החבול והמצולק. והיהודי, אפילו שהוא חסר כל, גם כשהוא נעקד על גבי המזבח, הוא לא מוותר למלך. והוא יוצא לשדה ואומר לו, אני מחכה לך, מתגעגע ומבקש שגם כשאין לך בית, תמלוך עליי. או במילים של התפילה, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. היהודי מזכיר למלך שלו, המלוכה שלך תלויה בנו וזקוקה לנו. אין מלך בלא עם. אם אין לך עם, איך יהיה לך מלכות? ראש השנה הוא החג שבו אנחנו אומרים לו, כל אחד מאיתנו עבר מה שעבר, יש לו את כל הסיבות להמשיך ולהסתתר מאחורי קיר חשדות עבה שהלך וגבה בינינו. אתה לא מרוצה ממני, אני לא מרוצה מהתפקוד שלך לגבי השנה. כל אחד מאיתנו מרובה צלקות וכולנו צודקים, אתה ואנחנו, אבל איך שר ארז לב ארי, מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? אני צודק, אבל נשארתי לבד. אנחנו מוותרים על הצדק בחודש אלול, ומוותרים על הלבד, ומבקשים להיות יחד. עוזבים את קיר החשדות, ומבקשים להאמין. ולהאמין זה תמיד מעשה בלי סיבה. המציאות לא תעזור לנו להאמין. אין לנו הסברים למה אנחנו כל כך רוצים, מאמינים, אוהבים ופותחים את הלב. אין לנו מילים נכונות לכך. אנחנו פשוט מבקשים שהמלך יצא מהשדה, ישוב אל העולם כולו, וימלוך ויראה לכולנו את כוחו כמלך. בנות, זה המילים המהממות שאומרים בסליחות, למענך אלוהי עשה ולא לנו. זה בשבילך, אתה בשדה זרוק, אני נערה אנוסה בשדה צועקת צעקה ענקית ענקית וגדולה, בוא ניפגש, בוא נסלח. למה קוראים לזה סליחות? למה לא סליחה? אני סולחת לך, אתה סולח לי, כי אם לא אתה לבד וגם אני לבד. בוא נלך בשדה הזה, אתה ואני, אין לנו מקום אחר עכשיו. גם השם מחכה לך וגם את מחכה לו, ואנחנו נשים שעומדות ומחכות ורוצות וצועקות ימימה, מתי אני אצעק? צעקה הנערה בשדה, מתי אני אצעק? בתקיעת השופר של חודש אלול. השופר הזה צועק את כל הצעקות שלך. רגע, התיק הגדול שלי איפה? לא חשוב. יאללה, הרווחתם. בואו נראה אם יש את זה כאן. כן, כן, כן. מרוב שזה קטן, לא ראינו את זה. אז יצא ספר חדש של ימים המזרחת. קוראים לו זוג אחד בעולם. בעצם זה מתנה שמחלקים אותה בחתונות. הבת שלי עוד מעט מתחתנת, אז זה לכבודה. ו... אצל הברסלבים נהגו שבכל לילה מהשבע ברכות בא קבצן אחר מהסיפור של רבי נחמן, מעשה בשבעה קבצנים. יש קבצן אחד שהוא עקום צוואר, הוא ככה, יש לו צוואר עקום, והוא מברך את בני הזוג, יהי רצון שתהיו כמוני. מה זה הדבר הזה? הוא אומר, אני נראה לכם בן אדם עם צוואר עקום, אבל אני יכול לזרוק קולות כשאת לא מוצאת אותו. כשאתה לא מוצא אותה, אני יכול להשליך את הקול שלך אליה ואת הקול שלה אליך. למה יש לו צוואר עקום כמו השופר? בתוך השופר נכנסות כל הצעקות שאת מתביישת לצעוק, שגם אם תצעקי את בשדה ואף אחד לא מקשיב לך, כל פעם שאת שומעת שופר בחודש אלול, זה לא השופר של ראש השנה, אנחנו נלמד בעזרת השם מה עושים בראש השנה בתקיעת שופר. בחודש אלול את מכניסה את הצעקה של הילדה בשדה. די, אני לא יכולה יותר, אני רוצה שתקשיב לי, אני רוצה שתיקח אותי למערכת יחסים נכונה וטובה. חודש אלול הוא חודש של צעקות, תלכי לכותל ותצעקי עם כולם את הסליחות, לבית כנסת ותצעקי, ותצעקי בשקט, שזאת הצעקה הכי הכי גדולה, שהולכת מסוף העולם ועד סופו. ימימה, אני רק רוצה להבין משהו קטן מתוך הפרשה, כתוב על בן אדם שאנס נערה שלא נדע, מה העונש שלו? הוא חייב להתחתן איתה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. מה זאת אומרת? זה הרי העונש שלה. ולמה אני מספרת את זה? כי זה פירוש שהמצאתי, אבל תלמיד חכם אחד נורא גדול מלייקוד בארצות הברית אמר, וואו, 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 זה פעם ראשונה, אני שומע את הפירוש הזה וזה הנכון. לא יכול להיות הרי שהתורה אומרת לנאנסת, את גם תצטרכי לחיות איתו עד סוף ימייך. מה זה לא יוכל לשלחה מעל פניו כל ימיו? והתורה בעצם אומרת, זאת אומרת, היא לא אומרת, אבל אני מכניסה לה לפה, ימימה תעשה לנו את ההצגה של התורה. אם עשית דבר כזה, אתה לא תוכל לשלח את הפנים שלה מאצלך בחיים, ואתה תהיה רדוף כל חייך. לא תוכל לשלחה מעל פניך, ותתחתן שוב. ותשקם את החיים שלך, ואני לא אומרת שאין תקווה לעבריינים כאלה, אבל את הפנים שלה לא תוכל לסלק. הם ירדפו אותך עד יומך האחרון. את זה אומרת התורה, וגם אם היא לא אומרת, היא תאמר, עתיעי, אני מצפה ממך. אבל זה ה... אוקיי. בואו נעבור לדבר השלישי, רצון. אנחנו רוצות, 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 אנחנו הולכות לעשות את זה עכשיו, לרצות עם כל הגוף, להרגיש כל עבר בגוף ברצון ענק. הדבר השני, אנחנו צועקות למלך שבשדה, גם לך אין בית, גם לי אין בית, מי יודע מה, בוא נשלים כבר, תהיה איתי, אני איתך, תהיה מלך, תחזור הביתה, תעשה מה שמלך צריך לעשות, אני לא יכולה לעשות הכל לבד. והדבר השלישי, מעשה. בנות, הפרשה שנקרא בשבת בבית כנסת, פרשת כי תצא, יש בה הכי הרבה מצוות בתורה, 74 מצוות. אין פרשה כזאת עם כל כך הרבה מצוות. למה? חזל אומרים, סוף מעשה. במחשבה תחילה. סוף השנה זה מעשים טובים. צדקה, לשמוע, ללכת, להתפלל, לתרום כסף. סוף שנה זה מעשה. מחשבה זה ראש השנה. מחשבה תחילה. תחילת השנה את חושבת מחשבות טובות. אנחנו נלמד, אסור לחשוב מחשבות רעות בראש השנה בכלל. זה סימן לא טוב. אבל עכשיו מעשה. 74 מצוות, עין דלת מצוות, שובה השם עד השם אלוקיך. את עושה כמה שיותר מצוות, כמה שיותר סליחות, כמה שיותר תפילות, כמה שיותר. זאת שנה של הכרעה, כמו שאמרנו. היא חצי טובה, חצי רעה, היא הייתה שלושת רבעי רעה. השנה אנחנו הולכות להכריע אותה בעזרת השם לטובה. בואו נסיים בתורה הכל כך כל כך כל כך יפה שוב של רבי נחמן, שמדברת על השבת אבדה. זו מצווה כל כך חשובה בפרשת השבוע, ותראו את המילים המהממות שלו בתורה פחת בליקוטי מוהרן. ודה שיש מלאך ותחתיו כמה ממונים, וכולם אוחזים בידם שופרות, והם עומדים וחופרים תמיד ומחפשים תמיד אחר אבדות, והם תוקעים תקיעה תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה, וכשהם מוצאים איזה אבדה, נעשה רעש ושמחה גדולה, כי יש כמה דברים אבודים שהולכים לאיבוד על ידי התאוות. תאוות רשעים תובד, אני תכף אסביר, ואפילו מי שהוא צדיק גם הוא עובד לפעמים. ו תאוות רשעים תובד, ראשי תיבות תרת, הרי במחזור כתוב לך תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, תו, 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 תאוות רשעים תובד, ראשי תיבות תרת, והמלאכים אוחזים בידם שופרות ותוקעים תרת, וכך הם מוצאים את האבדה שלך. אני רוצה להסביר, מה גורם לך ללכת לאיבוד? תאוות רשעים, כל מיני תאוות שאנשים רשעים מילאו את תאוותם והחפיצו אותך והשתמשו בך, וכל מיני חלקי נפש שלך הלכו לאיבוד. אם מישהו מצא פה נפש, קצת הוא לקח וקצת הוא לקח וקצת הוא לקח, ואני הלכתי לאיבוד בגלל תאוות הרשעים. תאוות רשעים תובד, את הולכת לאיבוד, כי נגסו בך מבלי שרצית. מה זה פגם הברית? רבי נחמן מפרש, פגם זה פגות, כשעוד היית פגה, כשעוד לא הבשלת בכלל לקשר הזה, וכבר פוגגו לך את הלב ככה, כשבכלל לא היית מוכנה, ונחמסו ממך חלקי נפש וחלקי גוף. רבי נחמן אומר, נכון שאת מרגישה שהבריתות שאת קוראתת עם אנשים הן פגומות, כי כשהיית פגית, תאוות של רשעים נגסו ממך, השופר הזה מחזיר לך אבדה. מחזיר לך תקווה בזוגיות מסוכנת, מתוקנת. זוגיות של ברית שלמה בין אנשים. תקשיבי לצעקה של השופר, הוא צועק את הצעקה שלך, והוא משיב לך את הלב, והוא משיב לך את פרטיות הגוף, והוא משיב לך את הילדה הבתולה הזו שקוראים לה חודש אלול. חודש אלול זה החודש היחיד שיש לו מזל נשי, מזל בתולה. כל יתר החודשים זה סרטן ואקרא ותאומים ודלי וגדי, ויש מזל אחד שאומר, לא משנה איפה היית, לאן הלכת, כמה התבזית חס וחלילה, בבקשה אל תפסיקי לחכות. זה היה רגע קטן ונורא, ברגע קטון עזבתיך, ברחמים גדולים אקבצך. בנות, אני רוצה שנעשה עכשיו, בגלל שאנחנו בעת רצון, בראשון לספטמבר שהיה היום, את רצון לקבל לימוד חדש, לקבל מישהו שיביט בי וילמד עליי משהו שאני עדיין לא יודעת על עצמי, לקבל את המתנה החדשה שמביאה לי שנת הוו, כשאני נקייה מכל התקיעויות שלי של העבר. אני רוצה שכל אחת עכשיו תרצה, בחודש אלול יש תרצו שעות, שזה 696 שעות, תרצו, רק תרצו הכי חזק שאתם יכולות. אני רוצה שכל אחת עכשיו באמת תצייר לה את האני לדודי שהיא הכי רוצה. לא ממה היית רוצה ללכת, לאן היית רוצה ללכת, ממה את רוצה להפסיק להתעלם. ממש ציירי לך עכשיו את הציור הזה דרך נשים לך. את יודעת לצייר מקום של שיבה הביתה גם אם התרחקת מאוד מאוד מאוד. אנחנו עושות עכשיו את רצון, מרגישות את הרגליים ואת הברכיים ואת הרחם ואת הכתפיים ואת הבטן ואת הידיים ואת העיניים ואת הפה. את עכשיו ברגע שמשגיח עלייך מאוד מאוד ורואה אותך, ואם את משגיחה עלייך, משגיחים עלייך מהשמיים. כל אחת עכשיו, הדבר שהיא הכי רוצה ללכת לקראתו השנה, משהו פרטי שלך ומשהו של כלל ישראל. תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון. היא רצון שנראה עוד לפני סוף השנה את כל חטופינו שבים, את כל נרצחינו מובאים לקבורה, את כל לוחמינו חוזרים הביתה לשלום בית, כי היא מחכה כבר כל כך הרבה, והלוויה במצב תקיפה. ואנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי. הבוקר קיבלתי את המייל הכי חמוד. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תראה, בבקשה, הק. אישה אמרה לי, אני לא יכולה יותר לבד, אני לא יכולה יותר להישאר אצל ההורים שלי. מותר לי לבקש שיצא כבר הביתה, כי הצבא צריך אותו. כפרה עלייך. אז המצאתי לתפילה. אני מבקשת שהוא יצא, כדי שהוא יחזור בכוחות מחודשים ועם מוטיבציה ללוחמה, וגם לי יהיו כוחות מחודשים לשלוח אותו. אז שיבוא הביתה מיד. נשים מבקשות רשות לשחרר אותו הביתה. איזה עם זה? איזה, אין דברים כאלה. בשבוע הבא, השיעור ברומניה, לקהילת חב"ד הקטנה והמתוקה בבוקרשט, ובעוד שבועיים, בעזרת השם, אנחנו בסיור מערת המכפלה, הולכות להתחנן לאימהות שלנו. לא ביקשנו להיוולד, לא ביקשנו לבוא לעולם. את, שרה, רבקה ולאה, ואברהם, יצחק ויעקב. אנחנו הולכות לאלה שהביאו אותנו ואומרות, תטפלו בי. לא ביקשתי, תרשום אותי לגן חמוד השנה. ורות וישי, אנחנו הולכים לאבא של דוד המלך, ולרות המואביה, שזה קברים שנתגלו ממש ממש עכשיו.
הם כאילו, יישוב בחברון הצליח לקחת את זה, כי כאילו זה היה מקום של מריבה.
מריבה בחברון?
זה כמו שפץ
את זה. צדיקים האנשים האלה. ואנחנו מסיימות בסליחות בכותל. ותהיה ארוחה ממש ממש טעימה. אנחנו הולכות להיות חלק מעם ישראל בכותל. איך? ו... וישנות אצלי בלילה בשמחה. אבל אני במסך. אני כבר הודעתי. שבוע טוב, מתוקות, כיף לחזור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך